lo que más le gustaba. Cuidado, para salir. Jugar esta actividad. Jugar esta actividad. Más canso, pero eso es más cerca de mí. Vamos a estar. Me va a ver. La pelea y me dice: Mishma. ‫כן. ‫להיות כתוב נשמע, ‫מיוחד לשם גירושים, ‫אפשר לצורר להשפעה ולהתנדש בו, ‫אז אחרת, יש אפשר... ‫שם מדינת הים אולי לא בקיאים בהלכה, ‫לא ידעו שצריך, ‫שגר צריך להיות כתוב נשמע, ולכן, תקנו שהשליח יאמר שהוא ראה את הכתיבה ואת החתימה. זה טעם אחד. טעם שני, יש בגמרא, שהחשש הוא שם הזה מזויף. הרי מאיפה אנחנו יודעים שהבעל גירש? אולי העדים חותמים, העדים הרי חותמים שהבעל אמר להם לחתום על הגט. נו, אז אנחנו יודעים שהבעל חתם. שהבעל ציווה לכתוב את הגט. ונתן לשליח. אבל כל זה עם החתימות נכונות, זאת אומרת, השמות שכתובים בגט, הם באמת אילו שחתמו, אבל אולי השליח בעצמו, השליח או האדם אחר, הלך וכתב שתי שמות, ונתן לשליח, לא הבעל. לכן, צריך לומר בפני נחתה, בפני נחתה, שהוא מכיר את החתימות, שהחתימות האלה, השמות שכתובים על הגט, השמות העדים, זה נכון, שבאמת האנשים האלה שקוראים להם כך וכך, הם חתמו על הגט. זה הדין... אז הגמרא מסבירה, נו, אז מה זה דווקא בחוץ לארץ? בישלם מהטעם, שהבעיה היא מצד לשמה... יש בעיה, מבינים למה רק חוץ לארץ, שחוץ לארץ הוא הבקים מהלכה. כך התורה היה בארץ ישראל, חוץ לארץ, אולי לא מצויים שם תלמיד חכמים במקומות מסוימים. בעבר אומר את הגמרא, לא היה צריכים להגיד איפה נלכת, שזה היו תלמיד חכמים, אבל מקומות אחרים, שלא היו כך מהתלמיד חכמים. אז מובן למה שם צריכים להגיד איפה נלכת. אבל אם אתה משום שם הזה מזויף, מה זה משנה אם זה ארץ ישראל או מקום אחר, או חוץ לארץ? התשובה אומרת הגמרא כך, שבחוץ לארץ ישראל לא צריך להגיד בפני נחתה, בפני נחתה, מפני שהכלל הוא כך, כל זמן שלא מערערים, כל שטר שבא לפנינו, ואף אחד לא מערער, לא צריכים לחשוב שם הזה מזויף. החשש הוא רק אם בא מישהו עם הבעל יבוא ויאמר שזה מזויף. כל זמן שלא באו לערער על הגט, אז אנחנו מניחים שלא מזויף. סתם שטר, סתם עדים מניחים שזה לא מזויף. כך אומרת הגמרא, שבנתיר בכלל לא צריכים לחשוש לזיוף. אז לכן, כל זמן שלא מערערים, לא חושבים לזיוף. אבל הבעיה, שמא יבוא הבעל ויערער, אז זה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. חוץ לארץ, אם יבוא הבעל ויערער, אין לנו עצה, נצטרך לקיים אותו, ויהיה קשה למצוא עדים, שמי יכול להכיר אנשים שגרים במקום אחר. אבל בארץ ישראל, ששם מכירים אחד את השני, שעיירות מצויות, אז גם הבא יבוא ויערער, אז נחפש עדים שיודעים להכיר, אז את החתימות לא צריכים לקיים את זה מיד. אבל חוץ לארץ שיש חשש שמא לא תמצא הקיום, אז אמרו מיד שמביא את הגט, שהשליח יאמר בפני נחתה, בפני נחתה. זה מה שכתוב במשנה. אי בגט מדינת הים צריך שיאמר בפני נחתה, בפני נחתה. סוף המשנה כתוב, אני בגלל ארץ ישראל, אין צריך שיאמר בפני נחתה, בפני נחתה. למה? בפני שבארץ ישראל מצויים מקיימי. ואם יש עליו עוררים, אם באמת באו עוררים בארץ ישראל, יתקיים בחותמם, אז יקיימו את זה. כי בשעה שהיא יראה. זה מה שכתוב כאן במשנה. אז אומר תוספות, יש אל המעוררים מתקיים לחותמה, אבל כל זמן זה לא אתה בא למערר, ניסס על פי הגט, ולא יחיישין אלה מזויף. כל זמן שאין עוררים, לא צריכים לחשוש למזויף. חוץ לארץ, חבנם תקנו, שמה יבוא לארץ, לכן אמרו שלך, תחיל למיד שמביא, יגיד בפני נכתב. לא, לא, לא אומרים לה, תתחתן קודם, אחר כך יקיימו, אולי לא ימצאו קיום, אבל בארץ ישראל שקל למצוא קיום, לא, לא הצריכו מתחילה, אירו. אבל אומר תוספות, מה עדים בשאר השטרות? מה אם עדים אם אדם מביא שטר? שטר אחר? לא, לא גט. ונאמר שטר שכתוב פה שאחד חייב לו כסף, או שטר שכתוב שהוא מכר את השדה, מה הדין שם? אז אם יש עוררים, אם הלווה אומר זה לא נכון, לא להביא איתי, בוודאי צריך קיום. אבל השאלה, מה הדין אם הוא אדם בא לצבוע חוב שלא בפניו? הלווה בכלל לא נמצא כאן, או שהוא מת, בא מישהו עם שטר, הוא אומר, הוא חייב לי כסף. האם אנחנו ניתן מזויף? הוא אומר, מכיוון שאין עוררים, לא צריכים לחשוש למזויף. אז לכאורה אפשר להוכיח מהמשנה. פה במשנה רואים שכל העניין של זיוף זה רק אם יש עוררים. אם אין עוררים, אין עכשיו זיוף. לא צריכים, לבד לא חושבים לזיוף. חוץ לרשת, אתה חושב שמה יבוא ואז לא תמצא, אמרו שמיד תקיים. אבל מי כמדים לא צריכים קיום. אז היא כן יהיה מכאן ראיה שמה שצריכים קיום בכל השטרות זה רק שטר שטוענים נגדו מזויף, אבל אם לא טוענים לא צריך קיום. אבל תוספות אומר לא ככה. תוספות רוצה לומר לא, כל השטרות טוענים מזויף גם אם אין עוררים. אנחנו לבד לא נותנים, כל שטר בלי קיום אנחנו לא נותנים. אבל גט זה אחרת. גט אנחנו, אם אין עוררים, לא חושבים לזיוף. זה מה שתוספות אומר. למה גט זה אחרת? אין שגט משום מיגונה. משום מיגונה, כאילו ברבונו, שלא נצטרך קיום. כל השטרות שאין מיגונה, אז חיישינם למזויף, גם אם לא טענינם. מה שאין כן, מה שאין כן, וגט, כיוון שיש עיגון, רבנן לא יצריכו קיום. כל זמן שאין עירו, שיש עירו, צריכו קיום. אבל מה שאין כן בחוץ לארץ, שיש חשש, שאם נחכה עד שיבוא הבר וירא, אולי לא נמצא קיום בכלל, כן תקנו שיאמר השליה בפנינו. זה מה שתוספות רוצה לומר. הר"ן אומר, טעם אחר. תוספות אומר שהסיבה למה בגט לא צריכים קיום כל זמן שלא מער, אין עוררים, הסיבה לזה בגלל שמישהו מיגון. הר"ן אומר טעם אחר. הר"ן אומר שלא צריכים קיום רק במקום שבאים להוציא ממישהו כסף, כגון אדם בא עם שטר שהאדם הזה חייב לו כסף, אז אנחנו, או מה הוא רוצה? רוצה להוציא ממון בשביל השני, או מהלווה עצמו, או מהיתומים, רוצה להוציא מהם כסף. אז מותר על בדין לטעון מזויף, אף על פי שהבעל דבר עצמו לא נמצא כאן, אבל אף כי מותר על בדין לבד לחשוד שהבדין רואה שהולכים להוציא מישהו כסף, צריך לדאוג ולומר, אולי זה מזויף. אבל בגט אישה, הנה אישה הבעל לא הוציא שום דבר מהבעל, שהבדין צריך להתערב ולומר שאין לזה מזויף. הנה אישה מהמונו של הבעל, שנאמר שהיא באה להוציא משהו מהבעל. לא מדברים פה על כתובה, עוד מעט נראה, פה מדברים היא באה להתחתן. להתחתן, לא מותר לו בדין, היא לא באה להוציא ממישהו דבר לא שלה, של השני. מה עם עשי ידיה לפני הגט? טוב. התשובה היא כך, המשנה לא דיברה על זה, זאת אומרת, כל אישה בעולם שנמצאת פה, לא ברור שבדין צריך לשאול אותם מה עם האיש יודע. שיבוא הבעל וישאל, מה מותר עלינו ללכת לחקור כל אישה מה עם האיש ידיים שלה? מה עם המזונות שלה? לא מעניין אותו. אם מישהו יבוא ויתן, אז נתייחס לזה. אם אנחנו חייבים לדאוג למה עם האיש ידיים של הבעל, שיבוא ויבקש. כאן האישה באה להתחתן, אז מה שהיא באה להתחתן, היא לא באה להוציא מהמון, להתחתן זה בעיה של איסור היתר. איסור היתר, אין כאן העניין לדאוג לבעל, כלומר שאשתו לא תתחתן, אין שם ממונו של הבעל ששייך שעלינו מותר לדאוג, לכן אין טעם לטום מזויף, רק אם הבעל בא ומערער, אז אנחנו דנים, אבל כל זמן שאין מערער לא צריכים לדאוג, זה ההסבר של הרב. כדי להבין את הוויכוח של הרב ותוספות, תוספות לא אמר את התשובה הזאת, תוספות אמר הסבר אחר, בגלל שבגט זה איגונה, תוספות לא הסביר את ההסבר של הרב, כדי לעבוד על מה נקודת הוויכוח שביניהם, למה תוספות לא אומר כמו הרב, אז יש לומר כך, העניין הזה של קיום מובא בגמרא שזה רק דרבנן, מן התורה לא צריכים לחשוב של קיום, כל גט, כל שטר, נעתיר נעשה כמי שנלך כרעידותם בגדים, כך אומר את הגמרא בדף ג' שכל שטר זה כמו שנלך כרעה, לא צריכים לחשוש לזה. מה הטעם של הרע? אני אומר טעם פשוט, לעולם הדין הזה לתום מזויף, כשהבעל עצמו לא טוען, הלווה לא נמצא כאן, לא טוען מזויף, אנחנו באים להוציא ממון שלו, אדם בא עם שטר שחייבים לו כסף, אז מה הוא רוצה? שירדו לנכסיו, לבית, לשדה, או רכוש אחר שיש לה לווה, וניתן לו. אז מותר לו בדין לדאוג, אז מה ניתן לך? אולי יש לך שטר מזויף, אז בדין צריך לדאוג על זה. או אדם בא עם שטר שמכרו לו בית, אז הוא בא לקחת בית שאנחנו יודעים שזה בחזקתו, ושהוא שייך לרוב, ועכשיו בא שימה להציע את זה. מותר לו בדין לדאוג, ולומר, אולי זה מזויף. צריכים קיום. אבל אישה שבאה להתחתן, היא לא באה לפגוע בבעלה. היא לא באה להוציא שום דבר מהבעל. הנה אישה מהמון של הבעל, שהאיסור להתחתן הובע, זה שמחכים בעלותו. זה איסור טובה, אישתי, אסור להתחתן לאחר. זה לא עניין של השני. לכן, אין כאן עניין של שבדין לבד אמר, אולי זה מזויף. זה הספרה של הרב. רק בא להסביר מה אם כן הוויכוח של תוספות והרב. למה תוספות לא אומר את הספרה הזאת, תוספות אומר טעם של איגונה.
למה
צריך
להיות דבר
שלפי הרב?
אם רבנן חשוב שמזרחים שטרו,
אני חושב שאין
זה המון
לא אומר. רבנן חושבים, יש תחושה
של
השינסטרים. כן, אבל חושבים, תלוי למה, תלוי. תלוי מה, אם אדם בא להתחתן, אנחנו לא, אין, אנחנו מתערבים. אולי מזויף, אולי עושה אווירה, כל מה שם. בסדר, אבל מכת איזה למה, אין לנו סיבה למה שזה מזויף. אם בא מישהו, שאני בא לפגוע במישהו, על סמך שטר, צריכים להגיד, אולי זה מזויף, איך אתה סומך על זה? אבל אדם בא להתחתן, אין תפקידנו למה, אולי זה מזויף. לכן, רק אם הבא הוא טוען שזה מזויף, אז אנחנו צריכים לקבל את דבריו, כל מה שהם מי שטועה לא צריכים, אבל באים להוציא ממנו, מותר לו בדין לדאוג לאדם שלא נמצא פה או ליתומים. אבל כדי להבין את ההבדל בין תוספות לרב, יש להבין אותו כך. בגמרא בדף ג' מבואר שבעצם קיום שטר זה דרבנן. מן התורה, כל שטר מקובל עלינו שהוא כשר, לא צריכים לומר אולי מישהו זייף את החתימות. כמו שמובא בגמרא בדף ג', לא ניכנס כעת בטעמים של זה, למה לא חשים לזיוף, אבל זה ברור, מן התורה לא חשים לזיוף. רבנן אמרו שיש לחשוש למזויף. אפשר להבין את זה בשני אופנים, את התקנת חכמים לחשוש למזויף. אולי נמחיש את זה, יש שתי סוגי טענות. יש טענות שאדם זוכה בדין כשהוא טוען אותם. יש דברים שגם אם הוא לא טוען, הוא יכול לזכות בדין. המשל בזה הוא כך. באים לאדם ואומרים לו, ככה, להביא ממני כסף. הוא בא ואומר, שימן, אתה חייב לי? הבאתי לך פעם הלוואה, תחזיר. אז אם שמעון עונה, לא לביתי, טוב, אז אמת צריך להביא עליו הראי, כל זמן שראובן לא יוכיח ששמעון לבא ממנו כסף, לא נחייב אותו. אז זה לא רק אם... שמעון פטור לא רק כשהוא טוען לא לביתי, גם אם הוא לא ייתן לא לביתי. אם הוא יאמר איני יודע, גם כן יהיה פטור. אם אדם אומר איני יודע אם לביתי, הוא פטור. זה הדין הלכה, מה? אדם בא ואומר לשני, אתה חייב לי כסף. אז לא רק אם השני אמר, לא נכון, אני לא חייב לך, גם אם הוא לא יכחיש, הוא רק לא יודע, אם הוא יודע שהוא באמת לא ודאי חייב, אבל אם הוא לא יודע, הוא לא יכחיש, אבל אינני יודע. זה נקרא בגמרא בריא ושמע. על מה הוא בטוען בריא, ועל מה הוא בטוען שמע, זה בעיה. יש אומרים בריא ושמע, בריא עדיף. יש אומרים לא בריא עדיף, אבל החי של לא בריא עדיף. זאת אומרת, אבא לידי, אבל הוא טוען שחייבים לו, אז למה אנחנו פותחים? התשובה, לא צריכים לטעון. כל זמן שהוא לא מוכיח שהוא חייבים לו, אז פתובים. אני לא צריך לפתור את שמעון בגלל שהוא טוען, אפילו לא טוען. אם הוא מודה, זה חייב לצד הדרס בלדי. אבל אם הוא לא מודה, הוא פתור. גם מי שסובר בריא בשם הבריא עדיף, הוא גם כן, לא בגלל שהוא סובר שצריכים טענה כדי לפתור. אלא הוא טוען, אחד אומר בריא, השני השם, אז זה מוכיח שהוא אומר אמת. כאילו הוכחה שזה אמת, למה השני לא מכחיש אותו. אבל בלי הכתנה, מצד עצם הדברים לא צריכים לטעון. אבל יש לפעמים דברים ששימא צריך לטעון. אם הוא לא יטעון, לא יתפטור. המשל בזה, אם אדם בא ואומר, הוא בא עם עדים ואומר ששימא לבא ממנו כסף, מביא עדים. השימן אומר, נכון, להביתי, אבל פרעתי לך. אדם להביתי פעם, לא שילמתי. אז הדין הוא שפטו. אדם יכול לומר, פרעתי. למה לא? אמנם להביתי, להביתי, אבל לא שילמתי. אבל טענה זו זה רק אם הוא טוען. אם הוא לא איתם פרעתי, אמר, אינני יודע אם פרעתי לך, אז יהיה חייב. אם הוא אומר לו להביתי, אז הוא פטו, גם אם הוא לא אומר בריא. הוא אומר, אני יודע, גם כן פטו. אבל אם אדם אומר, פרעתי, יודעים שהוא לא בא, הוא בא לפתור את עצמו בפיראון, אז נכון שאם הוא טוען טענת פיראון זה טענה טובה, טענה מתקבלת, אבל צריכים לטעון את זה. אם הוא לא איתם פרעתי, יהיה חייב. זה לבד לא לומר, אולי פרה. זה לא. אם הוא טוען, זה מתקבל. פה ראינו שיש שתי סוגי טענות, לא להביתי, לא צריכים לטעון. זה דבר שגם בלי טענה, זה מעצמנו אנחנו אומרים, אולי מי אומר שהוא לבא, אולי לא לבא. אבל פיראון, אם יודעים שהוא לבא, כאן לפתור צריכים טענה. יש עוד משל, אם אדם מחזיק שדה, הוא בא ומוצא ששימן נמצא בבית שלו, בית הזה, שהיה של רוב, וכעית גר בו שימן. אז הוא בא ואומר, הבית הוא שלי, מביא אידם, הנה, הבית הזה, אני בניתי אותו, אני קניתי אותו. אומר לו שימא נכון, אבל אני קניתי ממך. נכון, אתה בנית, זה שלך, ירשת מבותיך, אבל אני קניתי את זה. אז הדין הוא כך, אם הוא מחזיק 3 שנים, הוא נאמן. אם הוא פחות מ3 שנים, הוא לא נאמן. אומרים לו איפה השתה, אבל איפה, אם הוא מחזיק 3 שנים, והוא, הרובן, לא מחר, אז מאמינים לו. זה חזקה, דין ידוע, חזקת הבתים 3 שנים. אבל כל זה בתנאי אם הוא טוען. אם הוא טוען שקניתי, שימן טוען שהוא קנה, ויש לו הוכחה שהוא קנה, מזה שהוא מרוויח 3 שנים והוא לא מחה, הוא זוכה בדין. אבל מה יהיה אם שימן יאמר, אינני יודע, אני יודע, אני יודע, אני גר פה, אני לא יודע איך זה הגיע לידי. זה לא יהיה לו, אף פעם שירוויח 3 שנים. זה נקרא חזקה שאין עם אותיינה, אין חזקה. חזקה של 3 שנים מועיל רק עם טענה. אם אדם טוען, 3 שנים מועיל לו, בלי טענה לא מועיל. פה ראינו שיש דברים שצריכים לטעון, כגון חזוק השולשונים, פרעות, צריכים לטעון. יש דברים שלא צריכים לטעון, כמו לא להביתי. או אם ההוא המערר, אין לו בכלל עדים שיהיה שלו, אז שימן נמצא בבית, יבוא רומי יאמר, הבית הוא שלי. יאמר שימן, אני יודע, אני יודע שאני גר פה הרבה שנים. ואמר לאדם מעולם. אז כל זמן, אם רומי לא יוכיח שהיה פעם שלו, הוא לא יזכה בדין. אפילו אם שימן אין לו טענה, רק אם הוא, איזה שיהיה שלו, שימן צריך לזכות בגלל שהוא קנה, שם צריך טיימן. עכשיו אנחנו, כשאנחנו אומרים שמן התורה לא צריך קיום, בא רבנן ואמרו שצריך קיום, ניתן להסביר את זה בשתי צורות. אפשר להסביר שרבנן הגדירו שטר שאין בו קיום, כאילו אין לו ערך בכלל, אין לו שום ערך לשטר. ומילא אם אין לו שום ערך, אז זה בצורה, זאת אומרת, אדם שבא עם שטר בלי מקוים, כאילו בלי שטר, עליו להוכיח שהשטר הוא טוב, אז יוצא ששימן, אני בכלל לא צריך לטעון שזה מזויף. זה כמו טענת לא לביתי. כמו שלא לביתי לא צריכים לטעון. לבך, זה שבא להוציא צריך להוכיח שאילבו לו. כך, אם אדם בא עם שטר, צריך להוכיח שהשטר הוא טוב, השני בכלל לא צריך לטעון שהוא לא טוב. גם אם הוא לא יטען, אנחנו נניח שהוא לא שטר כשר. זה אפשרות אחד. אפשר אבל להסביר אחר, אפשר להסביר שרבנן לא אמרו ששטר בלי קיום איננו שטר בכלל. הם רק אמרו ששטר, שטר שלא מקוים, אז הלווה, אם הוא איתה מזויב, זה טענה מתקבלת. כאילו, אדם טוען פרעתי או קניתי את השדה, אם זה לא מקוים, מתקבל טענתו של הנתרא. זה שתי אפשרויות שאפשר להסביר בהבנת מה שרבנן תקנו, ששטר בלי קיום לא מועיל. האם תקנו את זה, זה בצורה כזאת שאמרו שטר בלי קיום אין לו ערך, והרי זה כאילו אדם בא ואומר הלוויתי לך כסף, שאז אפילו אני סמך לא צריך לענות על זה, גם אם הוא לא יאמר, גם אם הוא לא יקריש לא נחייב אותו, או ששטר בלי קיום דומה לתנת פיראון או שולשונים שיהווים, הוא איתן פרוע, זה יתקבל, אבל בלי טענה לא יתקבל. אז עכשיו בעצם יש פה שתי הסברים. עכשיו ככה, מה שאנחנו באים לשאול כעת, מה הדין אם אדם בא עם שטר והלווה לא נמצא כאן, או שהוא בא עם שטר ליתומים ואומר אביכם חייב לי כסף, האם ניתן מזויף או לא? אז השאלה היא בעצם לפי שתי המהלכים שאמרנו. לפי המהלך אחד שאמרנו ששטר בלא קיים אין לו ערך בכלל, אז לחוד בוודאי היית צריכים לטעון מזויף, גם אם אדם בא שלא בפניו, לא בלא טעין כלום, אבל סוף סוף שטר בלי קיים אין לו ערך. אז עכשיו השאלה, אם שטר בלא קיים יש לו ערך או אין לו ערך, זה אפשרות אחד להבין צדדי הספק, אם שטר בלא קיים אנחנו טענים מזויף או לא טענים מזויף. אבל הצד שאנחנו אומרים שטענים מזויף, פירושו ששטר בלי קיים אין לו ערך בכלל. אבל גם אם לא נפרש ככה, גם אם נפרש ששטר בלא קיים, רבנן לא אמרו שאין לו ערך בכלל, אבל רק אמרו שמועיל טענה נגדו. עם כל זה, עדיין זה לא אומר שאם אדם יבוא עם השטר שלא בפני הלווה או בפני יתומים, שניתן לו. גם אם אני, גם דברים כאלה שצריכים טענות, עדיין לא אומר אם אדם יבוא ללווה שלא בפניו. דוגמה, אדם יבוא ויביא עדים שהאיש הזה הוא חייב לו כסף, אז נכון שאיננו כאן, הוא לא טען פורטי. וכבר אמרנו שטענת פירו הם צריכים לטעון, הם לא טענים, אין לזה ערך בכלל. אבל כל זה אם אדם נמצא פה הוא לא טען, אבל אם אדם לא נמצא פה בכלל, או שהוא מת ובאים העיתונים, זה אפילו אם הוא לא טען פורטי, יש הלכה אחרת, שבדין טענים לא פורטי. זה נקרא בגמרא טענינה ביסמה. דין חדש. שבדין מותר בדין לטעון ליתומים כל טענה שאביהם יכול היה לטעון. זה המושג הידוע, תנינה. אחי, אם אדם בא ותובע מיתומים כסף, מביא עדים שאביהם היה חייב, לא מחייב את היתומים. אף פעם שהיתומים לא אומרים פרוע, הם לא יודעים. המקום הכל לא מחייב, בגלל שיש פה כלל של תנינה, בדין תנין. ליתומים חיילים באו לתבוע שלא בפניו, אז אומרים תנינים. וכן בציור שציירנו עם חזקה של לשונים. אם אדם מחזיק שדה שלוש שנים וירש את זה מאבותיו, בא מישהו ומביא עדים שהשדה היה פעם שלו. כאן, אף על פי שאמרנו שחזקה שאין עם אותנו זה לא חזקה, אבל כאן שירש מאבותיו, אז בדין איתנו, אולי הוא קנה? זה נקרא תנינה. אז עכשיו עוד פעם, כשאנחנו שאלנו מה הדין של מזויף, האם זה דומה לטענת, מה שאפשר לטעון מזויף, האם טענת מזויף דומה לטענת פירוי, או דומה לטענת לא לביתי, אז גם, לא אם בואים נאמר שזה דומה לטענת לא לביתי, אז בוודאי שהוא לא יכול לטוע מיתומים, שהרי גם הוא בעצמו אם היה, לא היה עונה כלום, לא היינו מחייבים אותו כל זמן שההוא לא מוכיח. אז אם אדם בא עם שטר לא מקוים, אם נגדיר ששטר לא מקוים זה כמו שאדם אומר לביתי, אין לו שום ראיה, אז ודאי שלא לגבי מיתומים. אבל גם אם נאמר שטענת נזויים דומה לטענת פירוין, עדיין אני לא יכול לגבי מיתומים מפני שבדין ניתן עבורם. נכון שבזויים צריכים לטעון, אבל בדין יכול לטעון עבורם. וזה טוב מזויים. עכשיו ככה. אם אנחנו כעת נשאל, מה הדין שבגט, אדם שמביא גט מארץ ישראל, לא טענים מנזויף, מה הסיבה? אז מה אמרנו בשם הרן? תשובה, מתי טוענים מנזויף? רק בשטר שהאדם אמר ובא להוציא ממון מהלווה. אז מותר על בדין לטעון עבורו. אבל אישה שלא באה להוציא שום דבר מהבעל, היא באה רק להתחתן, שזה לא הוצאת ממון מהבעל, זה רק איסור, על זה אין, לא, בדין לא צריך לטעון. זה רק תשובה נכונה, אם אני בא למר, שהסיבה שאנחנו טוענים מזויף ליתומים, זה נובע מדין תנינה, צריכים לטעון את זה. רק ביתומים אנחנו טוענים, בגלל הדין של תנינה. אז הרן מובנו, מתי שייך המושג תנינה, במומנס. אדם בא להוציא כסף מיתומים, הוא בא לומר, הנה, יש לי שטר, מותר על בדין לטעון כל הטענות שאבין יכול לטעון. כמו שמותר על בדין לטעון, פרעתי שאבין יכול לטעון, כך מותר על הבדין לטעון, מזויף. אולי זה מזויף, שאבין יכול לטעון את זה. אם כך, מובן מאוד, הרי מה שרן אומר, אם נשאל, כן, למה בגט אנחנו לא אומרים תנין, אין הרי הבעל היה לכל לטעון מזויף, אז גם אנחנו לטעון מזויף עבורו. אז זה מה שרן אומר, תנין איזה מושג, שבאים ועושים אדם כסף, אדם, עיתונים, שלא בפניו, אז אמרה התורה לבדין, תדאגו לאדם הזה שלא נמצא פה, תטענו עבורו כל מה שהוא יכול לטעון. כמו שנראה שתנין יש לו מקור בתורה, אבל אם אדם בא, שהבא להתחתן, פה אין לי תנין, זה לא עניין שבדין מותר עליהם לטעון, אולי הבעל היה טוען מזויף ואישה לא תתחתן, היא לא באה לעשות שום דבר. אז מובן התשובה של הרב. אבל אם אנחנו נאמר שהסיבה למה טוענים מזויף ליתומים לא נובע מדין של תנינן, אלא היא שכל העניין של מה שרבנן אמרו ששטר צריך קיום, פירושו הגדרתו שרבנן אמרו ששטר ולא קיום, אין לו ערך של שטר, כאילו בא ואומר לביתה, בכלל לא צריכים לענות על זה, אז כאן גם בגלל זה ככה. לא יהיה לספרה בדין לא צריך לטעון, זה לא בגלל שאנחנו טוענים עבורו, אלא פשוט הוא לא הביא שום הוכחה. האדם שמביא שטר בלי קיום, אין לו זה ערך, מדרבון, כאילו הביא כלום, לא הביא שום דבר. אז ככה אישה בא להתחתן בלי שום הוכחה. הרי השטר לא מקוים, אין לו ערך. לכן, לביא מתנה, לא בדין, לא טוענים מזויף, לא טוענים עבור, אם לא באים להוציא ממון. זה נכון, הם צריכים טענות, אבל אם בכלל לא צריכים טענות, אז אין כאן בכלל הוכחה שהתגרשה. אני אומר, איך ניתן לו להתחתן? מה? לא, יש פה שתי הדברים, זה נכון. הרי בעצם יש פה שאלה בתוספות יש צד לומר שגם בשטרות לא טענים הם מזויף. איך אפשר להבין את זה? תוספות דן, תוספות לא היה ברור לו הדבר שבשטרות לא, שלא בפניו או מיתומים טענים הם מזויף. יש צד לומר שאולי לא טענים הם מזויף. אז איך אפשר באמת להבין את זה? הרי צריך קיום. אז הצד הזה לומר שמדרבונו זה רק טענה בלי טענות לא אומרים מזויף, זה אפשר להבין. אבל למה לא ניתן ליתומים מזויף? בכל מקרה, הרי אבא יכול לטעון מזויף, למה לא ניתן ליתומים? איך אפשר להסתדר עם הכלל שתוספות רוצה לומר שאולי לא ניתן ליתומים נזויים. הרי זה סותר את הכלל של תנינה. תנינה זה ידוע בכל התורה כולה. שכל תנה שאדם יכול לטעון, אז תנין עבורו ועבור יתומים. אז איך ייתכן כאן לא לטעון עבור יתומים נזויים? אז תוסת עצמו אומר על זה. התשובה היא שיש דברים יוצאים מן הכלל. נכון שיש כלל שכל מה שווים יכול לטעון תנין עבורו, אבל יש גם דברים יוצאים מן הכלל. יש דברים ש... שלא טוענים. זה הצד שכן, אבל יש גם בצד תוספות שלו. יש בתוספות שתי אפשרויות, כן או לא. אז הצד שכן איתה מזויה, אפשר להבין בשתי אופנים. אפשר להבין ששטר בלוקים אין לו ערך. אפשר להבין, אפילו אם לא נאמר כך, שטר בלוקים גם כן יש לו ערך. אבל למה בכן תנינה מזויה, מדין תנינה? יש שני התמים נכונים, יש לו שתי אופנים. אבל מהו הצד השני? הצד השני שלא ניתן מזויף ליתומים. מה יכול להיות הסיבה? נכון שאפשר להבין את הצד לומר שאולי רבנה לא אמרו ששטר בלוקים אין לו ערך. אמרו רק שאפשר לטעון, אבל איך אפשר להבין שבדין לא ייתן עבור היתומים מזויף? הרי כל הטענות שבעולם טוענים עבור יתומים, אז איך ייתכן שמזויף לא ניתן? אז זה יוצא מן הכלל. מה זה יוצא מן הכלל? תוספות מביא כזה דוגמה שיש טענות שלא טענים עבור יתומים. מה זה הטענות? למשל, אם אדם יפקיד אצל השני חפץ, הוא שומר. אחר כך שואלים אותו איפה החפץ? אז הוא אומר, החפץ נאנס, נגנב, כמו שהם הכינו. אז מה הדין? אז הוא צריך לשמר. זה כדין בתורה, ששומר, שטוען, נאנס, לסוף השטוען נאנס, שמכינו שטוען נגנב, צריך לשבת. צריך לשבת. אבל מה, יש פה שאלה אחרת. מה יהיה אם האדם מפקיד אצל השני חיפץ? עכשיו בא מפקיד ותובע את החיפץ, והאדם הזה כבר מת. אדם בא ליתומים, אבא שלי, אני הפקדתי אצל אביכם חיפץ. מביא שני עדים. או שטר, שהפקיד אצל החיפץ. אז אולי יתומים? בסדר, אולי נאנס. לא תעני נאנס, לא יודעים, אבל אולי? הרי שומר את התורה לא עושים. מה? אם כבר
שבועה, אתה
לא יכול לשבוע? אז זה כלל אחר, שמתוך שם חיזו משלם, אבל ביתומים לא אומרים את זה. זה כלל בפני עצמו, שביתומים לא אומרים מתוך שם חיזו משלם. הדין הזה, יש פה יבוב של הרבה דינים יחד, אבל נתרכז רק בפרט הזה. אם אדם הפקיד אצל השני פיקדון, עכשיו הוא בא לתבוע מהיתומים, אז לכאורה יכול לו בעזר לתחון עבורם שנאנס החפץ, אבל כן לא טוענים את זה. זה לא טוענים. למה בדין לא טוען? אז מבואר, בגלל שזה לא שכיח. גם בדין טוען טענות, אבל טענות שהן שכיחות, כמו פורטי, או כמו שקנה את הבית בשול השוני, אבל טענות שהם דברים נדירים, כגון לומר שהפיקדון נהנה, זה דבר לא שכיח, זה בדין לא טוען עבור היתומים. יש יוצאים מן הכלל. שהדין של טענים נאמר רק בדברים השכיחים, לא בדברים הלא שכיחים. אפשר לתת בזה גדר, אבל זה מחכה עוד לפעם אחרת להסביר את זה. אם כן, אבל בריא ושמע, גם אם לא היה בעיה של הוצאת ממון, אדם בא ואומר, הלוויתי לך כסף, והשני אומר, אני לא יודע, זה בריא ושמע. טוב, אז כבר אמרנו שבריא ושמע יש ויכוח, יש שם עדיף, יש שם לא עדיף. אבל הבעיה, זה שאומר עדיף, זה הסיבה היא לא בגלל שהוא סובר, שלמה לא להביתי צריכים טיינס. לא צריכים שום טיימה, אני צריך להביא עולה ברעי, כל מה שאתה... אחרי יש שיטות בקצות ועוד, שמה שבריא בשם הרב בריא עדיף, אפילו מי שאומר שרב בריא עדיף, מודל שזה הוכחה, אבל זה לא מספיק הוכחה להוציא ממון. אחרי בריא בשם באופן שהוא לא בא להוציא ממון, אז בריא עדיף. אבל מה שאני התכוונתי, נקודה אחרת, אני התכוונתי בלי ההוכחה, אדם מאוכל את ההוכחה של בריא בשם. אבל זה עצמו שאדם בא ואומר, הבאתי לך כסף, לא מחייב תשובה. לא מחייב תשובה, שאין כאן, אדם אומר לא להביא, זה מספיק, גם בלי טענות, לא צריכים לטעון את זה, גם בלי טענות, אנחנו לבד נאמר, אולי הוא פרה. אז עכשיו, בעיתונים, מה שאדם פטור, לא צריכים להגיע לתנינן, אלא פשוט היה שהוא לבד, זה פטור. אם אבל הוא בא והביא עדים שהוא ילווה לו, כאן אתה כבר צריך טענות, זה כבר בנוי על תנינן. בתנין יש כלל שלא שכיח אלא תנין. כן, זה בתנין, בתנין התנה, הסברה הזאת של הרב, שלא אומרים תנין, רק אם באים ורוצים ממון ממישהו, אז מותר לו בדין, חובת לשמור על ממון של אדם שלא נמצא כאן. אבל לא חייבים לשמור על אישה שלא תתחתן, זה לא תפקידה של בית הדין, זה לא פגיעה במישהו אחר. לכן אין פה דין של תנינן. אבל זה רק אם אתה בא לתבוע מדין תנינן. אבל אם נאמר ששטר בלא קיים אין לו ערך, לא יהיה לסברה הזאת שלא בא להוציא. אבל להפך, האישה צריכה להוכיח, לא הוכיחה בכלל. רק עכשיו הסברתי מה הצד לומר שלא תנינן מזויף אפילו ביתומים. מאיפה נראה מדין של תנינן? אלא התשובה, יש דברים יוצאים על הכלל, שמי זה לא לשכיח לא אמרים את תנינן. עכשיו מובן מה כאן הוויכוח בין הר"ן לתוספות. הר"ן הבין שכל העניין של אם אדם בא לתבוע בשטר שלא מקוים מיתומים או שלא בפניו לא נותנים לו, אז הסיבה נובע מצד תנינן, לא מצד ששטר בלי קיום אין לו ערך בכלל, זה חס בבעל, זה לא ככה, אלא שטר בלי קיום זה גם כן שטר, רק מה אפשר לטעון נגד זה מזויף, הבנן תקנו שאפשר לטעון מזויף. לכן הר"ן ענה תשובה טובה, בגט אישה אין דין של תנינן, תנינן זה רק מושג שבהם יוצאים המון. אבל תוספות לא הסתפק בתשובה הזאת, נשא בתוספות הניח הנחה ששטר בלא קיום ייתכן שאין לזה ערך בכלל, יוצא שהאישה בכלל בלה בלי הוכחה, אז מה תגיד, לא תנינן, לא צריכים טענות בשביל לומר מזויף. אם תוספות חיפש טעם אחר משום מיגונה, שמיגונה רבנן לא ביטלו את הגט ואמרו שאין לו ערך בכלל בלי קיום. לא, תוספות לא ברור, תוספות יש צד לומר שאולי בוא ככה, ותוספות יש פה בעצם כל השאלות שלי יחד, יש צד לומר שאולי שטר בלא קיום אין לו ערך בכלל, ואז צריכים להבין אז למה בגלל אישה לא מתחתנת בלא קיום, אז זה תוספות מריגונה. עכשיו יש תוספות צד לא, אולי זה לא כך, אולי שטר בלא קיום הוא גם כן שטר, רק אפשר לטעון פורטי, אלא יותר בזה, לא רק שתוספות אפילו מסתפק יותר בזה, שטר בלא קיום אפשר לטעון פורטי, אבל תנת פורטי, אפשר לטעון מזויר, אבל תנת מזויר זה לא שכיחה, זה כמו נרסו, ונרסו בכלל לא טענים לעיתונים, לכן אפילו בשטר אולי לא ניתן. תוספות יש לו מן הקצה לקצה כל הכיוונים, לכן תוספות לא יכול היה להסתפק בסברה של הר"ן, שהנה אישה מהמונו של הבעל, לכן לא תנינן, ושזה רק מיישר על הצד שכל העניין של לא גבים מיתומים נובע מצד תנינן, אז התשובה נכונה. אבל אם הסיבה היא בגלל ששטר בלא קיום אין לו ערך, אז לא יהיו לה התשובה הזאת, לכן תוספות אמר משום מיגונה. אז למה בארץ ישראל יכולים להתחתן בלא קיום? שאלה היא הפוכה. כתוב אני לגט בארץ ישראל צריך שמפנה נכתב. יש עוד עסקה, נכון. כל מה שאין לזה מותר להתחתן. איך מותר להתחתן? עם שטר בלא קיום. אין לו ערך, אז איך הם מתחתן? זה ה... לכאורה אפשר לשאול על זה שאלה, על דבר התוספות אפשר לשאול, זאת אומרת, על ספרת הר"ן אפשר לשאול, לכאורה אפשר להוכיח מהגמרא ששטר בלא קיום, שטר בלא קיום, אין לו ערך בכלל. זה לא רק טענה, אלא שטר בלא קיום אין לו ערך. איך אפשר להוכיח את זה? אבל פה צריכים להקדים הקדמה, רק נקדים את זה, את ההמשך, אולי אני כבר נגיד פעם הבאה. הגמרא אומרת, מה? ברבע לשמונה. טוב, הגמרא אומרת, כשהגמרא בכתובות, מה הדין באחד שבא עם שטר לתבוע מה שני שהוא חייב לו כסף? השטר הוא לא מקוים, אבל הנתבע לא אומר, לא אומר מזויף, הוא מודה שזה שטר טוב, רק הוא טוען פרעתי. הוא טוען פרעתי, הדין הוא כך, פרעתי, כבר אמרנו, אם אדם טוען פרעתי על מיל ועל פה, הוא נאמן. אבל זה רק אם אין שטר. אבל אם יש שטר, אם אמר ובא עם שטר, אין הלווה נאמן למה פרעתי. למה? משמרים לו שטור חביר דמי בוי. יש הוכחה שזה לא נכון. אם פרעת, אז למה לא לקחת את השטר? זה כבר, אדם משלם, אז הוא מבקש את השטר. אם אתה לא לקחת את השטר, זה מוכיח שלא פרעת. זו הסיבה שמיל ובשטר אי אפשר לטעון פורט.
תמיד יש שטר, אבל לפעמים
יש
שטר תפות
עדיין,
זה
כלל קבוע.
מה
לפעמים? שטר מהאדם מבין.
כי לפעמים
לא
יכול להגיד
בגלל השכר לספר. טוב, אבל אם כל זה, לא רכה 100%, אבל סוף סוף לא רכה, לא היית צריך לשלם, עד שהוא לא ישלם לך, לא יביא לך את השטר. לכן, לכן, אם הוא בא עם שטר, לא נאמר לו מפרט. אבל כל זה בשטר מקוים. אם הוא בא עם שטר לא מקוים, אז יש בגמרא, הלכה, יש מנדורה בגמרא, וכן הלכה, שהוא נאמר לו מפרט, היא במיגוש המזויף. זאת אומרת, נכון שפרטי לא נאמר, בגלל שנגד פרטי יש הוכחה שטור חבר עם היבוי, זה רק אם הוא טוען פרטי ואין לו הוכחה. אבל אם השטר לא מקוים, אז יש לאדם הזה הוכחה שאומר אמת. שאם הוא רצה לשקר, יכול לומר מזויף. זה מוכיח שאומר אמת, זה קוראים מיגוד. אז לומר פורטי במיגוד עם מזויף, זה נאמן. זה נאמן גם אם הוא מחזיק שטר. זה הסיבה שאנחנו שמענו דומה הזה אומר פורטי במיגוד עם מזויף נאמן. הוא מודה, הוא מעצמו אומר שזה שטר נכון, שאני באמת להביא איתי, רק אומר פרט, אם היה אומר שזה לא נכון.
שם הוא מודה בהתווה.
איפה שם?
בכל אופן, לא צריך
טענת
מיגוד,
אם הוא התחלתי, נאמן. לא, שם הוא מדובר בשטר, אדם מביא עדים שהוא בא לו, אז הוא אומר פרט, זה נאמן, טענה טובה, פרטי, אבל משאין ראיה נגדם. במקרה כזה אין לי הוכחה שהוא לא פרע. פה יש הוכחה. אבל אם יש לו מיגוי, אז הוא נאמר. מיגוי נאמר. אז יש פה שאלה כזאת. הגמרא אומרת, בוא מציע, מה הדין בשניים מחזיקים שטר. בשניים ראשונה, ידוע, שניים אוחזים בטלית. כל אחד אומר, אני מצטיע. אז הדין הוא שחולקים, כל אחד צריך לשווה וחולקים. כמו שכתוב במשנה. בגמרא יש ציור אחר, שני אנשים מחזיקים שטר, אמר לו הלוי, שתיהם מחזיקים את השטר, הלוי אומר פרעתי, אמר לו לא פרעת, שתיהם מחזיקים שטר, הלוי ואמר לו, הלוי אומר פרעתי, אמר לו לא פרעתי. אז אומרת הגמרא כך, אם השטר לא מקוים, אז נאמן הלווה, שהלווה נאמן אמר פרעתי מגד המזויף. אם אחר כך קיימו את השטר, אחרי שיקיימו, אז יחלקו. כמו בתלית, ששני אנשים מחזיקים תלית, כל אחד משהו שלו, נותנים לזה חצי לזה חצי. כך שטר, שני אנשים מחזיקים שטר, כל אחד אומר, עלי ואומר שפרה, אמר לו שלא פרה, אז נותנים לכל אחד חצי מהשטר. אבל כל זה אחרי הקיום, כל זמן שלא יתקיים, מאמינים ללווה, שהרי הלווה נאמר לומר, פרעתי מגד המזויף. כן, ומה הדבר? אז יש שם קושיה ששואל הבית הלוי, שם רב חיים, גם החידושלים שואל את השאלה הזאת, הם שואלים שאלה כזאת. הם אומרים, על פי סבורה, לא צריך להיות נאמן. כאן לא שייך מיגה. נכון שאם אדם בא עם שטר, לא מקוים, והוא טוען שחייבים לו כסף, אז הניטווה, הלווה נאמר לומר פורטי במיגד המזויף, זה נכון, שיש לו ראיה, אם הוא רצה לשקר, יכול היה לשקר יותר אותו ולומר שהוא מעולם לא, לומר שהוא לא לבא, אבל, לומר שזה מזויף, אבל דווקא כאן ששניים מחזיקים את השטעה, הלווה ואמר, ודווקא פה אין הוכחה, למה פה אין הוכחה? אם הלוי עצמו מחזיק את אמר הלוי עצמו מחזיק את השטר בלי הלוי, יש הוכחה טובה. הלוי שאומר פורטי, יש לו מה שאומר אמת. שאם הוא רצה לשקר, יכול היה להגיד מזויף. מה הוא צריך להגיד להודות שזה שטר טוב? אבל אם שניים מחזיקים את השטר, שם אין לו ראיה. למה אין לו ראיה? מה הראיה? מה אתה אומר? יש ראיה שהלוי אומר אמת, שאם הוא רצה לשקר, יכול להגיד מזויף. אבל לא כדאי לו לטעום מזויה. אם הוא באמת היה אומר מזויה, מה היה קורה אחרי שהיו מקיימים את השטר? היה צריך לשלם את הכל. אז לא היה מקבל חצי. אם אדם איתן על הלוי אמר ויחזיקו שטר, הלוי איתן זה מזויה, ואחר כך יקיימו את השטר, אז ישלם את הכל. למה לא? הרי התברר שזה שטר טוב, אז למה לא לשלם את הכל? אבל אם הוא טוען פרעתי ומקיימים את השטר, משלם חצי. אם כן, אז אין לו מיגי. כדאי לו, עדיף לו לטעום. פרעתי יותר מזויף, אם היה יותר מזויף, אם אולי היה מתקיים, היה מפסיד את הכל. וכשאתם פרעתי ומקיימים לקבל חצי, אז אין כאן שום ראיה בכלל. כל אדם, כל איבא שפרעתי, כשאמר ולבד מחזיק את השטר, יש לך אחת טובה, שאם רצה לשקר, יכול להגיד מזויף. מה תגיד, אולי יקיימו את זה? נו, אז מה יש? אז אחי, מה הוא תן פורטי? גם פורטי מקיימים את השטר ומשלם את הכל. זה הדין. אם אדם תן פורטי, השטר לא מקוים, נאמן במיגוי, מאמינים לו. אבל זה רק כל זמן שלא קיימו את השטר. ברגע שקיימו את השטר, גמר, אז נגמר המיגוי. ואז צריך לשלם. אז מילא, כל פורטי מגיד המזויף זו הוכחה טובה. שמה הוא מרוויח יותר מפורטי, יותר ממזויף? יכול יותר מזויף? אבל כששניים מחזיקים את השטר, כאן, בטענת מזויף, הוא מפסיד יותר מטענת פירעון. משמזויף, אם יקיימו את זה, יצטרך לשלם את הכל, ואם פירוע יקבל חצי.
חושב
לקיום. למה לא? חושב לקיום. מה זאת אומרת? למה לא חושב? הנה, אתה רואה בעיניך שבסוף קיימו את זה. מה כתוב שם? שניים אמרו ועליהם מחזיקים שטר. הרי בטעם פורטי, אז כל דבר שלא מקיימו לא מקבל כלום. אחרי שיקיימו, הוא יקבל חצי. נו, אז התחילה איזה מיגוי?
שטר מיד היה.
הרי שאתה רואה של המשנה, הברייתא דיברה לא ככה. הברייתא אומר בשבוש, כשיקיימו, יקבל חצי. הסימן שני, שהיה מקור אפשרות לקיים, ובסוף באמת קיימו את זה. אבל גם אם לא, אבל אדם רוצה לטעון טענה שהוא בטוח שלא יפסיד, מאשר בטענה שהוא יפסיד. זה הקושיה של הבית הלוי. אז אין כאן, אין כאן בכלל ניגוד, אין כאן בכלל ניגוד. אז צריך לשלם את הכל? למה לא טוב? לא, זה השאלה. כשאדם, שני מרזיקים שטר, והוא טמפורטי, אז אין לו ניגוד, הוא יצטרך לשלם את הכל.
החשבון של המיגו, בגלל שטענת מזויף, זו טענה טובה. כן,
אם הוא יתן
מזויף, הוא יקיים, הוא יצטרך לשלם אחרי. אם הוא לא היה יותר מזויף, אבל
עכשיו
שהוא
טוען, פרעתי
ולא
טוען מזויף, הוא גם
יצטרך
לשלם את הכל. נו, בסדר. אז אחרי מה? אז אחרי מה? כן, אבל המיגו אין לו איך. זה לא עולם אמת השאלה. כל אדם, כל מיגו שבעולם, יש לי שוב. אדם טוען פרעתי, זאת אומרת, יש לו מיגו, יכול לטוען מזויף. אז איכו, יש פה שאלה. טוב, זה היה שומר אמת. למה? אבל אם בסוף קיבלו את השטר, מתבטא למיגוי. הרי כבר היה הוכחה, שומר אמת. אדם טמפורטי, מיגוי זה מזויף. נו, אז יש חיה שומר אמת. אם הוא רצה לשקר, יכול לטעון מזויף. נו, אז אם כן כבר הוכח שומר אמת, אז מה קורה כשמקיימים? מה מתחדש בקיום? איך היא מתחדה? הרי גם קודם ידענו שזה מקויים, רק היה הוכחה. איפה נלמה הוכחה? אתה
אומר גם אומר
שאני
אמין
את דענו. מה? כאילו,
אתה
ענן נותנת
לו
את האפשרות
לקיים,
כאילו, אחרת בלי נהיה מיון. לא, 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 השאלה, נאמר השאלה אחרת. אדם, אישה אומרת אישתי שאני ריגושה לי, נאמנת. למה? פשע עשה? יכולה להגיד שלא יש איתיש. אבל אם יבואו איתים אחר כך שיש איתיש, היא לא נאמרת. השאלה למה? הרי בשעה שאמרה אישית קלושה הייתה נאמרת, אמרת שיש הוכחה. ממילא, אז מה קרה אחרי שבאו איתים? מה העדים הוסיפו לך? כי קודם לא ידעת שיש איתיש, אבל כן אמרת לה, אז מה העדים הוסיפו? אלא מה תגיד? שהיא מפחדת, שמה יבואו איתים. כן. או פרעתי מגד מזויר. מפחד, שמה יבוא איתים, ואחרי הוא טמפורטי. אם זה טענה נכונה, אז מילא אין כאן מיגו בכלל, אז גם אם לא קימו, גם אם לא באו איתים שיש את איש, גם כי לא נאמין לה שהרי פחדה, שמה יבוא איתים.
עכשיו אנחנו יודעים שידע את זה מקודם.
מה ידע מקודם? כן, אבל השאלה היא ככה, מה נשאר? אבל כשאדם אומר לפרעתי מגד מזויף, יש לך הוכחה שאומר אמת. יש הוכחה, אז מה קורה שמקיימים את זה? התבטל ההוכחה? אלא מה תגיד? שאין הוכחה. שאולי מפחד להגיד מזויף שהם יקיימו את זה. נו, אז לך תחילה אל תאמינו, גם אם לא יקיימו. אלא התשובה לחור על השאלה הזאת היא כך. נכון, אבל אין ברירה. אתה מוכרח ליצור כהלכה כזאת, שאדם אומר פורטי, אז כל מה שלא באו עדים נאמן, שבאו עדים שמקויים לא נאמן. למה זה? שאם תאמר שלא, למה הוא נאמן? אז התבטא למיגו, אז ודאי אדם יבחר לטעון פורטי, שהוא יודע שיהיה נאמן לעולם, יותר מזה, ואין כאן התחלה של הוכחה. אם תאמר שהוא לא נאמן, חזרנו להוכחה, לכן כדי שהדין יהיה לו אפשרות קיום, מוכרח להיות ככה. כשאדם אומר פרעתי, אומרים לו, תדע לך, אם יבוא עדים שהוא מקוים, תשלם, אם לא יבוא עדים, לא תשלם, ואילו, יש הוכחה טובה. אותו דבר, אישה אומרת, אישתי שאני ריגושני. אם תאמר שהיא נאמנת לעולם, שוב אין כאן ניגוד, אין כאן הוכחה, שהיא לומר גרושה, צריכים הוכחה. שאין דור שבר פורס משתיים, איך תהיה נאמנת לומר גרושה? לשנות מאישתי של גרושה, צריכים עדים. לכן, צריכים הוכחה. אז אם תגיד שיש כאן הוכחה ותישאר לעולם נאמנת, אז יתבטא להוכחה. אז אחי, אין לנו ברירה רק לומר שכשאדם אומר שיש אני בגושה נאמנת כל זמן שלא באו עדים. אז מתקיים הדין. ואילה גם פה כך, גם פרטים מגדים זה, אבל כאן בציוש לגמרא ששניים מחזיקים בשטר, מר ובעלי, וכאן יש קושי, שהרי כאן הוא מרוויח. בזה שהוא טוען פורטי, יש לו מרוויח יותר מאשר היה טוען מזויף. ממילא צריך להיות שלא יהיה כאן ניגוד. זה הקושיה של בית הלוי. טוב, כבר נעמוד כאן, אנחנו כמה יסודות שיש לעיין בזה.